גם הייתה כנראה, היה שינוי ממה שסוכם בפעם שעברה. היום אנחנו ממשיכים במהר"ל מפראג, ובשבוע הבא נעשה את מנייני בין המצרים. אם כן, אנחנו בעיצומו של פרק כף בספר מתח ישראל, ופירוש סוד מאמר הזה. על איזה מאמר מדובר? מדובר על המאמר שבו נאמר שיעקב אבינו לא רצה לעלות על הסולם. אמר הקדוש ברוך הוא יעקב ראה ששר של בבל עולה ויורד, שר של מדי עולה ויורד, שר של יוון עולה ויורד. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אבל אתה עלה. אמר שמה אני עולה כשם שהם יחדו גם אני יורד. אמר לו, אתה, אם אתה עולה אתה לא יורד. ולא האמין ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם היית עולה, אם היית מאמין, לא היית יורד לעולם. זה דבר קשה. כמו כן גם יש שם תיאור של מצוות פאה. נאמר כי אעשה חללה בכל הגויים ובך לא אעשה פלה. מה זה אעשה חללה בכל הגויים? בגלל שהגויים אינם מניחים פאה, ובפאה נאמר לא תחלה פאה צדך. אז ישראל שמניחים פאה, עליהם נאמר ויסרתיך למשפט ונקה לא נקה, בך לא אעשה חללה. מה שם כן הגויים, כיוון שאינם מניחים פאה, השם עושה בהם קלה. טוב, כל הדברים האלה הם תמורים, וכן מצווה אחת היא הקובעת. אז זה בא המהר"ל. ופירוש סוד מאמר הזה. הכל הוא יודע לנו. כי אף אם אין לישראל עולם הזה, אין נחשב זה חסרון. כן, הרי הקושיה שמעסיקה אותנו, למה לעם ישראל אין חלק בעולם הזה? יש לכל ישראל חלק לעולם הבא, אבל עולם הזה לא הולך לנו. למה? אז אומר לך המהר"ל, זה לא חיסרון, כי יש לנו חלק לעולם הבא, זה יותר טוב. כי יותר מזה הוא הסביר לנו המהר"ל, שאם היה לעם ישראל חלק לעולם הזה, זה היה אומר שאין בישראל חלק לעולם הבא. כי צריך לבחור או שלמות בראשון או שלמות בשני. כי אף אם אין לישראל עולם הזה, אין נחשב זה חיסרון, כי ארבע מלכויות הם כנגד ארבע רוחות, כמו שהתבר גם כן לפני זה. וכבר התבהר טעם דבר זה במקומות הרבה, למה האומות מתייחסים אל ארבעה צדדים וישראל מתייחסים אל הנקודה האמצעית. כן, כלומר, ההיסטוריה הפוליטית מתרחשת במרחב. המרחב זה שטח. שטח זה ארבעה צדדים. דבר שיש לו ארבעה צדדים, יש לו התפשטות. אבל לארבעה צדדים יש גם נקודה אמצעית, לנקודה האמצעית אין התפשטות. מפני שהצד מתייחס אל הגשמי. שהרי כל צד אשר יש לו רוחק, הכוונה מימד, שהוא מתרחק מן האמצעי אשר אינו רוחק. וכל דבר אשר יש לו רוחק הוא מדמה אל הגשמי אשר גדר הגשם הוא הרוחק. ומדרגת האומות שהן גשמיים, ולפיכך המלכויות הן ארבעה כנגד הצדדים שהם ארבעה. אבל ישראל שיש להם מדרגה בלתי גשמית הוא נגד האמצעי, שהרי האמצעי אינו רוח הכלל שאינו נוטה לשום צד, ולפיכך האמצעי מתייחס אל בלתי גשמי שאינו רוחק, ולכך ישראל הם אחד, שהרי האמצע הוא אחד והצדדים הם ארבע. טוב, זה שפה קצת משנית, קצת סמלית, אבל מה, אבל אני חושב שהסמל ברור. המספר ארבע מורה על התפשטות אל הצדדים. אפשר לראות את זה באימפריות. כל אימפריה מנסה לשלוט בעולם מצד מסוים, עד כדי כך שמדברים על אימפריות מערביות, מזרחיות, צפון דרום, בכלכלה יש איזשהו כיוון גיאוגרפי למלכויות, אבל קצת יותר עמוק מזה. כל מעצמה מייצגת רק צד אחד של הזהות האנושית. להיות אמריקאי זה צד מסוים, זה אופן מסוים של זהות אנושית. להיות רוסי זה אופן אחר של הזהות האנושית. ולכן שלמה כל אחד לקח לעצמו צד, ואת הצד הוא מנסה להשליט על ארבעה צדדים, וזה בלתי אפשרי, כי צד הוא רק צד. ולכן אפשר לומר, זאת הסיבה שהמעצמות גם עולות וגם נופלות. לעומת זה, עם ישראל הוא איננו פועל כמעצמה במובן הרגיל של המילה, הוא נקודת אמצע. נקודת אמצע יש לה חיסרון, היא קטנה. היא קטנה כמה שאפשר, כמה שיותר. היא קטנה עד אינסוף. אבל היא האמצע. ביחס לאמצע הזה נמדדים כל הצדדים. מזה נוכל אפילו ללמוד דבר מעניין, כיצד לשפוט תרבויות. האם יש לנו איזשהו סולם של קריטריונים שעל פיהם אנחנו יכולים לשפוט תרבויות, לשפוט עמים? התשובה היא כן. מידת היחס של העמים אל עם ישראל ואל תורתו, זה מה ששופט את העמים. כן, מצאנו בגמרא במסכת עבודה זרה, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מניח ספר תורה בחיקו ואומר, מי שעסק בה יבוא ויקבל שכרו. זאת אומרת שיש קריטריון שעל פי אפשר לקבוע, נקרא ספר תורה, שעל פי אפשר לקבוע את מעמדם של האומות. מעניין ששם האומות, לפי הסיפור בתלמוד, באים ואומרים, עשינו בשביל ישראל שיעסקו בתורה. כלומר, זה לא התורה ישירות, אלא זה ישראל שיעסקו בתורה. למור שדרך הזהות האנושית ישראל מתברר כיצד מתנהגות זהויות אלטרנטיביות. ולפי זה אפשר גם לשפוט אותם. הדבר הזה הוא מעניין, למשל, הייתה מדינה שקראו לה פעם יוגוסלביה. המדינה הזאת הייתה מורכבת משמונה מדינות, והיום היא חזרה להיות מורכבת משמונה מדינות, כלומר אין יותר יוגוסלביה. נשאלת השאלה, מה ההשגחה העליונה רוצה לומר בזה? אחד הדברים שניתן לומר, אני לא אומר שזה כולל הכל, אבל אחד הדברים שאפשר לומר, זה שיש הבדל עצום בין הקרואטים לבין הסרבים. הקרואטים שיתפו פעולה עם הנאצים, והסרבים נלחמו בנאצים ואפילו עזרו ליהודים. זה ברור שאי אפשר לשפוט את האומה הקרואטית יחד עם האומה הסרבית, יש דיסוננס. זאת אומרת שהיחס אל העם היהודי קובע את צורת היחס האלוהי אל האומות. וזה מתאים לנקודה שהיא נקודת אמצע. וכאשר, אבל לפי זה יוצא שהאום צריך להיות בירושלים. האום, כי מה יש באום מלבד שמו? באום יש משפט, כן, שופטים את העמים. וזה מה ש... והייעוד הזה ניתן למלך ישראל, ושפט בין הגויים, והוכיח במישור לעמים רבים. כלומר, אם אנחנו רוצים לקבל משפט הוגן וצודק של התנהגות העמים, צריכה להיות נקודה אמצעית, וזה בהר ציון. זאת אומרת, ויעשו כולם עבודה אחת. היה אומר הרב הנזיר בצהל, יש כבר אגודה אחת, זה האום, יש אגודה אחת של כל העמים, ויעשו כולם אגודה אחת. ומה הם רוצים לעשות? לעשות רצונך. מה רצונך? שלום. אז רוצים האומות, הקימו אגודה אחת כדי לעשות שלום. אז זה כדי לעשות רצונך. אז מה חסר? בלבב שלם. זה לא בלבב שלם, אלא זה בדרך כלל להגנת אינטרסים כוחניים, המזרח והמערב נגד זה נגד זה, הצפון והדרום, האסלאם מול המערב, כולם נגד עם ישראל. בקיצור, זה לא בלבב שלם. אבל התקדמות יש כאן. לכן יש המשך בתפילה, ותמלוך אתה השם לבדיך בהר ציון, משכן כבודיך. זאת אומרת, אם השם מולך בציון, אז יש כבר אפשרות לשפוט בין העמים. וכאשר ראה יעקב עליית המלכויות, ידע שממשלתם יש להם סוף. למה? כן, הוא ראה שהניסיון להקים אימפריה נצחית כנראה לא יכול להצליח אף פעם. היו הרבה ניסיונות במהלך ההיסטוריה. הניסיון הגדול ביותר היה של רומא, וגם זה, גם לזה היה סוף. כי כל התעלות הגשמי יש לו סוף ותכלית. תכלית הכוונה גבול. מפני שכל התעלות שיהיה נמצא בשלמות מדרגתו לגמרי בפועל, לכך הוא עולה במדרגתו עד שהוא בפועל, וכאשר בפועל אז הוא סופו ותכליתו כמו שיתבהר. כלומר, כשמגיעים אל הפסגה מתחילה הירידה. כי כל דבר גשמי, תכלית שלמותו הוא סוף שלו. יש ביטוי תם ונשלם. הביטוי תם ונשלם, האם הוא ביטוי אופטימי או פסימי? אפשר להגיד גם וגם. הדבר תם, מגיע לתמימותו, נשלם, הגיע לשלמותו, ואז הוא מתחיל להיעלם. תם, אותיות, מת. וכבר אמרנו כי בשלמות מדרגתו של הדבר הגשמי הוא הקץ והסוף. ואמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, ככה מובא במדרש, אף אתה עלה, כי מעלת יעקב, כמו שאמרנו, מחולק מן המלכויות, כי יש ליעקב מעלה נבדלת. ולכך אומר לו הקדוש ברוך הוא, עלה. כן, הרי האומות האחרות עלו בלי שיגידו להם לעלות, ומול יעקב נאמר עלה. מה, הוא לא כמו כולם? כי אין ספק כי העלייה היא התעלות, שזה עניין העלייה שעולה בסולם השמיים. ולכך אמר עלה, שלא יהיו האומות משתעבדים לישראל כאשר יהיה להם מעלה עליונה. ואמרנו, זאת אומרת, במילים אחרות, תקים את מדינת ישראל. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה צריך לעלות, שלא ישתעבדו לך יותר. ואמר לו, שאם אתה עולה, אין אתה יורד לעולם. ודבר זה, כי דווקא גם במלכויות שהם מתייחסים אל הגשמי, וכל גשם הוא בעל גבול, לכך יש סוף ותכלית לאלו, וזה שייך בגשם אשר נמצא בעוקץ ותכלית. זהו בדבר שהוא גשמי. אבל דבר שהוא נבדל, כל אשר הוא עולה הוא מתקרב אל השם ברך כאשר הוא מתעלה. ולכך אמר לו אתם הלכו, אף אתה עלה. כלומר, השאלה היא, למה יותר שהקדוש ברוך הוא יגידו לעלות? כי שאר האומות, כשהן עולות, הן עולות בטבע, הן לא עולות אל השם. לעומת ישראל, שכשהוא עולה, הוא עולה אל השם. אז תקים מדינה, תקים מלכות, ובזה תיפגש עם השם. זה מראה שהתוכנית המדינית של עם ישראל מחוברת אל הממד המטאפיזי. אנחנו נפגשים עם בורר העולם דרך המדינה, ולפי זה הקדוש ברוך הוא אלוהי מדינת ישראל. ומפני שאין מעלתו של יעקב כל כך גדול, כי סוף סוף הוא אדם, ולכך לא עלה. כלומר, מה אמר יעקב? אם אני עולה אני כמו כולם, אז אם אני כמו כולם אני לא רוצה לעלות. אנחנו רואים את הרתיעה הזאת למשל השמאל הישראלי ובהגות הקוסמופוליטית היהודית שיש, וגם בהגות החרדית, איזשהו חשש: אם אני העלה על הבמה הפוליטית, אני הופך להיות גוי, כמו שקרה לחשמונאים. החשמונאים השתחררו מן הרדיפות של אנטיוכוס, טיהרו את המקדש, נהיו מלכים ונהיו גויים. אז יש לנו ניסיון מר גם מתקופת בית ראשון, אז אולי לא כדאי, אולי עדיף לחיות בגלות. יש סימון רומנטיקה של הנבדות, של התנישות, הופכים את התנישות לערך יהודי אולטימטיבי. אבל צריך לזכור, להיות בגלות זה רווקות, והרווקות זה לא כדי להישאר רווק, הרווקות זה כדי להתחתן. אבל איך מתחתנים? קובעים פגישה, בית, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אז זה מאוד ליפה אם מישהו ושני ממתינה לך לפגישת שידוכים ואתה לא מגיע. ריבונו של עולם קבע איתנו בית פה בארץ ישראל. אם מתעכבים זה מאוד לא יפה, זה פגיעה לא בנו, זה פגיעה בריבונו של עולם. אז זה שלום. אבל הרתיעה היא רתיעה בלתי נמנעת. כלומר, יש תמיד חשש להיכנס לעולמו של עשיו. אם אני אשתמש בידי עשיו, אז אולי גם הקול שלי, זה כבר לא הקול של יעקב, זה הקול של עשיו. וזה בא לידי ביטוי הרבה פעמים גם בהצהרות אומללות של בעלי תפקידים שאומרים: אנחנו מזהים בתוך החברה הישראלית מגמות שמזכירות לנו משטרים אפלים וכל מיני דברים כאלה, כאילו שישראל זה סדום ועמורה. אבל אנחנו רואים שהשורשים של הרתיעה הזאת הם שורשים שבשורשי הזהות שלנו. המדרש אומר שכבר יעקב היה כזה, בסדר? כי הניות הגשמי מולכך לא עלה, כי הניות הגשמי הוא אל הקצה ולסוף. רק הניות יעקב, אם היה עולה, היה עלייתו להיות דבק בו יתברך. יש טענה מעניינת שהיהודים טענו כלפי הגויים כל ימי הגלות. מה טענו היהודים כלפי הגויים? לא שהם טענו במפורש, לא אמרו את זה בפה, אבל הייתה טענה: אתם הגויים רשעים, תראו, אנחנו היהודים, תיכנסו לגטו, תראו איך אנחנו צדיקים. הגויים שמעו את האמירה הזאת? ודאי שהם שמעו. הם הרגישו שיש ביקורת של עם צדיק כלפי אומות רשעות, אבל האומות השקיטו את מצפונם בקלות. אמרו: נו באמת, זה לא כזאת חוכמה, מדוע היהודים ככה מדברים? זה בגלל שאין להם מדינה לנהל. לו הייתה ליהודים מדינה, הם היו רשעים כמונו. אז כך העולם היה שקט. יום אחד, זה לקח הרבה זמן, היהודים הקימו מדינה. אוי ואבוי, אם היהודים הקימו מדינה והם יקימו מדינה לא לשעה, זה יהיה כתרוג רטרואקטיבי על כל העולם המערבי כולו, כי נוכח שאפשר לנהל מדינה ולא להיות רשע. ולכן מאז הקמת מדינת ישראל, ובמיוחד מאז מלחמת ששת הימים, יש אובססיה מתמדת של אומות העולם להוכיח שמדינת ישראל היא מדינה רשעה. לא בגלל שאכפת להם מן הרשע, אלא כדי שלא יקוטרגו הם, במיוחד שיש להם תיק כבד על המצפון מאז השואה. ולכן צריך לעשות את הכל כדי להוכיח שהיהודים זה נאצים. מה שמדהים שיש גם יהודים שמאמינים בזה, כשהאמת היא שאנחנו המדינה הצדיקה ביותר בעולם. זה צריך הרבה להעמיק, לא צריך הרבה להעמיק, אפשר קצת להעמיק ורואים את זה. אבל יעקב חשש, ובשביל כך אילו עלה היה לו נקוד מועד ברך ולא ימד לעולם, כי על ידי העלייה הזאת יהיה בפועל הגמור, וכאשר היה בפועל הגמור יהיה דוד מועד ברך לגמרי. וזה שאמר בזה הלשון אילו האמנת ועלית. למה המדרש לא אמר את הביטוי אילו עלית, לא היית יורד? המדרש מוסיף כאן מרכיב מטאפיזי, אילו האמנת ועלית, כלומר המאמין באחד דבק בו לגמרי כאשר מאמין בו, ולכך עלייה זאת הוא דבקות לגמרי בו ולא תרד כלל. ובשביל שלא האמנת, אם כן אין כאן הדבקות בלבח, כלומר כאשר מברך בעצור השלמת יעקב, והיה השלמתו מצד כי היה יעקב דבק בו, אבל כאשר לא עלית ולכך לא דבק, היה בו, היה בו יעקב אשר הוא להיות דבק בו יתברך, ומכן הוא נפרד מעילה, ומשכך היו האומות משעבדים בהם. מה? עמוד הקודם אתה רוצה? בבקשה. והיה השלמתו מצד כי היה יעקב דבק בו. כן, השלמת יעקב. כן, נאמר כי השם יתברך בעצמו הוא השלמת יעקב. פירוש הדבר, מהו התוכן שעושה אותנו שלמים? זה הדבקות בשם. לעומת האומות, שמה שעושה אותם שלמים זה השלמות הכלכלית, השלטונית, הגיאוגרפית. אבל עם ישראל, כשהוא מקים לו מדינה, זה מדינה כדי להיפגש עם השם. כן, צריך להבין, לא בטעות, לא מדובר על מדינה של דתיים, כי האדם הדתי הוא פרט, האדם הדתי יש לו דבקות בשם באופן פרטי, לא מדובר על המדינה כמדינה שהיא גילוי השם בעולם. והאופן שבו מדינה דבקה בשם זה שונה מהאופן שבו האדם הדתי הפרטי דבק בשם. למשל, יכול להיות שיאמר שר דתי, אני לא מעוניין לקחת אחריות מיניסטריאלית על חילול שבת, ולכן על מנת להינצל מחילול השבת אני אתפטר במשך שבוע עד שיעבור חילול השבת ויחזור. עכשיו, זאת עמדה דתית, כלומר פרטית. העמדה הזאת איננה פותרת את הבעיה במישור הלאומי. אתה רוצה לנהל מדינה? איך מדינה שומרת שבת? וזה משהו אחר לגמרי, השיקולים, מערך השיקולים ההלכתיים הוא שונה, ועליך לתת תשובות לשאלות האלה. אבל זה לא רק בתחום ההלכתי, זה הרבה יותר עמוק מזה, זה גם בתחום הנבואי. למשל, אנחנו רואים דבר מעניין בנביאים, כשהתנ"ך מציב לפנינו נביא, אז הוא אומרת דברי פלוני אשר חזה בני אלמוני. בוא נראה מי זה הפלוני ומי זה אלמוני. הפלוני הוא הנביא, האלמוני זה המלך. אם למשל חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה יהודה לירושלים, בימה וזיהו יתם אחת וחזקיהו מלכי יהודה. ההיגיון של הכבוד היה צריך להיות בדיוק הפוך, וזיהו מתי מלך? בימה הנביא ישעיהו. אם ישעיהו הוא החשוב, הוא זה ששומע את דבר השם, למה אתה קובע את זמנו לפי מישהו שפחות חשוב ממנו, לפי המלך? אלא מזה אתה לומד שהמדרגה של הנבואה היא תולדה של מדרגת המלכות באותה השעה. מצב המלוכה קובע את מצב הנבואה. מפורש במגילת איכה, מלכם ושריה בגויים הם טובה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. לכן מה גורם שהנביאים לא מתנבאים? זה שהמלך בגויים, מלכם ושריה בגויים. הרמב״ם מסביר בספר מדע הנבוכים שהסיבה שאין נבואה בימינו זה בגלל שאחד מתנאי הנבואה זה השמחה. וכשעם ישראל אין למלכות, אין שמחה. כי איך אפשר לשמח כשאדם נתון לשלטונו של טיפש? טוב, ברוך השם, מזה 70 שנה עם ישראל יצא מהגלות, אז הבעיה הזאת כבר כנראה נפתרה. כי חזקה על עם ישראל שהוא מעמיד בראשו אנשים חכמים. עכשיו, אז מה אנחנו נמכן? כי אשר ברך בעצמו השלמת יעקב, והיה השלמתו מוצב כי היה יעקב דבק בו, אבל כאשר לא עלית, הוכח לדבק, היה בו יעקב מה שראוי להיות דבק בו יתברך, ואם כן, הוא נפרד מן העילה. העילה כדורך. ובשביל כך, היו האומות משעבדים בו. ולכן, אילו עלה יעקב, עד שהיה בפועל הגמור. חוזר תחת עלייתו, וזה היה לו דבקות גמור בו יתברך. וזה שאמר אילו למנת ועלית, כי האמונה בו יתברך הוא דבקות גמור. ולכך, כאשר לא האמנת, יש לבניך פירוד מן השם יתברך, ואינם בפועל הגמור, והדבר שאינו בפועל הוא שיעבוד, ובשביל כך יהיו משועבדים בארבע מלכויות, בניסים ובארמוניות ובגולגולת ובזימויות. וכאשר חסר בזימויות, לא יודע, וכאשר חסר התעלות לתכלית המדרגה מאשר ראוי שיהיו בשלמות ובפועל, והם חסרים הדבקות בו יתברך וזה שלמות מעלתם אשר מרמז עליו העלייה במדרגות הסולם שהיה בשלמות ובפועל, ולכך הם שעבדו לאחרים. ואם היו עולים אל שלמות מדרגתם להיות דבקים בו יתברך לגמרי, לא היו משועבדים לאחרים. עכשיו, דיברנו שם על ארבעה סוגי ניסים, נכון? ניסים, ארמוניות, גולגולת וזימיות. אז למה ארבעה סוגי ניסים? ואמן את ארבע דברים בניסים וחודש זכר נגד ארבע מלכויות שהם משועבדים לנו. אז כנראה שיש מלכות שנותנת מס, ואחת שנותנת ארנונה, ואחת שנותנת גולגולת, ואחת שנותנת זימיות. זימיות. ואבן עוד, אני לא יודע מה זה כל אחד, אולי אפשר להגיד על פרס, וישב המלך אחשוורוש מס. אז פתחנו אחד, נשארנו שלושה. טוב. ואבן עוד, מס גולגולת, יש, לא יודע. אני לא צריך לעשות את כל העבודה, אני יכול להשאיר שיעורי בית לציבור היקר. ואבן עוד מה שאמר האומות שהם מכנים זאתם. עכשיו אנחנו עוברים לשלב השני של המדרש. המדרש אמר ישראל הם מניחים פאה. בפאה נאמר לא תחלה פאה צדך, ואילו האומות לא מניחות פאה, ולכן אעשה קלה בכל הגויים. מה זה הסיפור הזה? ואבן מה שאמר האומות שהם מכנים זאתם, אותם אעשה קלה, ישראל שאינה מכלים יסתתם לא עושה קלה. והדברים היינו גדולים מאוד כאשר תבין הדברים אשר בארנו לך למעלה, כי ישראל אינם בעלי השלמה מצד עצמם כמו שהם אומרות, ולפיכך ציווה שם ברך מצווה זאת לא תחלה פעת צדך, שמאחר שישראל אינם בעלי תחליף מצד עצמם הוא מגיד לגדה זאת לא תחלה פעת צדך. זאת אומרת, אם אני גידלתי שדה ויש לי עכשיו תבורה בכל השדה, לכאורה כשאני בא לקצור אני קוצר את כל השדה, אבל זה מה שלמדנו כבר פעם שעברה, אם אני קוצר את כל השדה זה סימן שאני חופף את העולם הזה, אני והעולם הזה לגמרי מאוחדים, זרעתי את כל השדה שלי שהיא העולם שלי ואני קוצר את כל העולם שלי, אז אין לי עולם אחר. מה שאין כן, אם אני משאיר פאה, זה סימן שאינני שלם עם עולם הזה מושלם. זה סימן שיש לי שייכות על עולם אחר. זה מבין מדוע יש מדינות באירופה ששם הכל נקי ומסודר עד אימה. למשל, למשל בברלין המדרכות נקיות, הכל מסודר, כן? כשמנקים אז מנקים עד הסוף, כן? תראה, זה עולם שבו אין מקום לתזוזה. היהודים זה משהו שזז, משהו שבמקום, משהו שמפריע, אז אין יהודים, כן? כלומר זה הולך ליחד, זה גם טוטליטרי, כן? לעומת מה שדיברנו בפעם שעברה על מעלתו של הפורמייקה של השטיבלך, וציווה לתת הפאה לעניים, מי שלא זוכר לומר, וציווה לתת הפאה לעניים, וזה נחשב כאילו הפאה שלהם, שהוא תכלית שלהם, הוא אל השם יברך. וכך אמרו המדרש, כל יום נותנים את העניים כאילו בנה מזבח וקריב עליו קורבן, ודרך זה דאמרו בפרשת אמור בחיבור גורלי, כי שם יש תיאור של הקורבנות, של סדרי החגים בפרשת אמור. יש שם פסח, שביעי של פסח, ספירת העומר, שבועות, ויש אחרי שבועות מצוות פאה, אחרי זה ראש השנה יום הכיפורים סוכות. מה תקועה מצוות פאה בין שבועות לבין ראש השנה? זה נכון שזה הזמן של הקציר בין שבועות לראש השנה, אבל זה בדיוק הזמן גם שבו אדם מממש את בעלותו על העולם הזה. לכן כאן התורה מזורה, ההשתלטות שלך על העולם הזה יש לגבול, לא תחלו פעצתך. ייתכן שזה גם הסיבה שבגללם ימי בין המצרים הם בין שבועות לראש השנה, כי ימי בין המצרים זה הזמן שבו מתברר שאין לעם ישראל אחיזה מוחלטת בעולם הזה. לכן גם היה גירוש גוש קטיף בתקופה הזאת, כן? כלומר שבין שבועות לבין ראש השנה זה הזמן שבו אתה משאיר פאה. במקרה הספציפי של גוש קטיף זה פאה ממש בגבולות של ארץ ישראל, השאירו פאה רק לא נתנו אותה לעניים. ודבר זה גם פרשת אמור ארגון ואריה, כי הנותן נתנות עניים דווקא כאילו נתנו על השם יתברך, וזה יורה לך כי ישראל נותן תכלית שלהם אל השם יתברך תכלית להם, ובפני זה אין לישראל קץ ותכלית, שהרי לא הגיעו לתכלית בצד עצמם, רק התכלית שלהם אל השם יתברך, ומצד הזה אין הפסק להם. וזה שאמר כי באומות שמחלים זאתיהם, וזה מורה לך כי התכלית שלהם הוא אצל עצמם, כן? יאמר הגוי זרעתי למה שלא ייקח, ולכך יש להם קץ לסוף. אבל ישראל שאין מחלים זאתיהם, אולי זה השורש של המנהג האירופאי המוזר שאדם לא צריך לגמור את הצלחת. במזרח אדם שלא מגומר את הצלחת זה נחשב ללבון לבעל הבית, למה לא גמרת את האוכל? באירופה זה בדיוק הפוך, אם אתה גומר את הצלחת סימן שאתה גרגרן, צריך להשאיר משהו גם אם אתה מת לגמור את זה, כן. אז יכול להיות שזה אינטואיציה מסוימת של המצלת פאה, וזה מראה לך כי התחיל שלהם הוא יוצא לעצמם, ולכך יש להם קץ וסוף. אבל ישראל שאין מחלים זאתיהם, הם נותנים הפאה שהוא התכלית אל השם ברך דהיינו לעניים, שנחשב מתנת עניים כאילו נתנו אותו אל השם ברך, ובשביל כך תכלית ישראל אצל השם ברך. ופסוק זה שלא תחלה פעצתך כתיב קודם ראש השנה, כן? הרי בדיוק אחרי המצווה של לא תחלה פעצתך יש מצוות ראש השנה שהוא יום הדין ויום המשפט, ואמר לך כי אל תהיו יראים מיום הדין שיהיה חז ושלום כליון בישראל, כי זה אינו, כאשר ישראל אינם מחלים זאתיהם ונתנו הפאה שהוא התכלית אל השם יתברך, להורות כי תכליתם של ישראל אל השם יתברך ודבר זה אינו הפסק וכליון, וכן מורה עצם השם שנקראו ישראל. כתיב בסוף השם שם אל, להורות, אמר ישרה שם שררה, השררה הפוליטית שלנו היא קשורה לאל, להורות כי סוף ותכלית שלנו אל השם ברם נדבר עוד בפרש אחר זה, וזה שאמר הכתוב בכל הגויים אעשה חלה, ואותך לא אעשה חלה הבטיחה למשפט. מתי הוא מייסר למשפט? ראש השנה. כלומר, אף שהוא יתברך במשפט, מייסר אותה, אבל אין עושה אותם קלה. והתבהר כי ישראל הם עומדים כימים לנצח. ואל תאמר כי אלו הדברים נאמרו או נאמר בהרחבת הלשון מלבד, רק נאמרו בחוכמה מופלגה מאוד. כלומר, אל תחשוב שזה סתם פרזות, איזה דרשות של בית כנסת בינוני, ואין להאריך עוד בזה, אך יש לך להבין הדברים האלו. זאת אומרת, מה שאומר לנו בן המערב, שיש אופן שונה לגמרי של עם ישראל להתייחס אל העולם הזה מאשר לאומות העולם. ומתוך כך מובן מדוע בעם ישראל יש לפעמים מיעוט הצלחה פוליטית חוץ מזונים מיוחדים, בעוד שאצל האומות יש הצלחה פוליטית הרבה עד אובדם. יש למשל הלכה האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. מדוע? כי אם אתה אומר הלל, סימן שהעולם מושלם. העולם מושלם? איך אפשר להגיד על עולם כל כך רע כמו עולמנו שהוא מושלם? אי אפשר לומר הלל בכל יום. אז למה יש ימים שאתה כן אומר? כי יש ימים שבהם רואים לרגע כיצד עולם מושלם יכול להיות. וזה הימים שהם זכר ליציאת מצרים, מתן תורה, השחרור מהיוונים, השחרור מהבריטים, שחרור ירושלים. אלה הם רגעים מיוחדים במהלך ההיסטורי שבהם אתה יכול לצפות משהו מן העולם העתידי. ולכן אומרים בהם את ההלל, אבל אי אפשר להגיד הלל בכל יום. וזה בגלל שעם ישראל יש לו שייכות אל מעבר לעולם הזה. יש סופר ישראלי שכתב ספר בזכות הנורמליות. מה זה בזכות הנורמליות? התזה של אלף בית יהושע היא שהעם היהודי הוא עם לא נורמלי, חי בגלות. עכשיו הוא חזר לארץ, אז חזר לארץ צריך להיות נורמלי. מה זה להיות נורמלי? חילוני. זה הגדרה של נורמלי לפי אלף בית יהושע. ומכאן ואילך צריך להפסיק לחשוב על מחשבות של תיקון העולם, של הבאת ההיסטוריה אל תכליתה וכו'. פעם הייתי באיזשהו כנס שבו ישבתי ליד א' ב' יהושע ודיברו על הקונספט של בזכות הנורמליות, ואז הוא הסביר תוך כדי שהוא מצביע עליי, הוא אמר, הוא מתכוון אליי, לא נורמלי. למה הוא לא נורמלי? כי הוא רוצה לתקן את העולם. אז הבנתי שנורמליות זה אגואיזם, אז אם להיות נורמלי זה להיות אגואיסט, עדיף להיות לא נורמלי וקצת אידיאליסט, גם זה יש לו ערך. סיימנו את פרק כ', שלום.